סקירה. הפרעות במחזור החודשי בגיל ההתבגרות. המחזור החודשי הוא תופעה שמשתתפים בה ההיפותלמוס, יותרת המוח, השחלה והרחם. המחזור הראשון בחיים של אישה מעיד על תקינות המערכת, על בריאות המתבגרת ועל הבשלת פוטנציאל הפוריות שלה. הציר של ההיפותלמוס, יותרת המוח והשחלות פעיל בחיים העובריים, מפסיק לפעול במשך הילדות וחוזר לפעולה עם הופעת הבגרות המינית לעת הסרת המנגנונים המונעים את ההפרשה של גונדוטרופין ריליזינג הורמונס מההיפותלמוס. תהליך זה מלווה בשחרור LH, ליוטנייזינג הורמון, ו-FSH, פוליקל סטימולייטינג הורמון, ומתחיל כבר שנה אחת לפני הסימנים הראשונים של גדילת השד אצל המתבגרת. הווסת הראשונה מופיעה רק בתום תהליך ההתבגרות המינית, כאשר הפרשת האסטרוגנים מגיעה לרמה המעודדת התרבות רקמת האנדומטריום ברחם. המחזור החודשי מתחלק לשני שלבים, השלב הפוליקולרי לפני הביוץ והשלב הלוטיאלי אחריו. היום הראשון של המחזור מציין בהפרשה מועטה של אסטרוגן ופרוגסטרון לתוך מחזור הדם בלבד. הביוץ מתרחש באמצע המחזור, כאשר הרמות של אסטרוגן ושל לוטנייזינג הורמון בדם גבוהות. לאחר מכן תאי הגרנולוזה הופכים לקורפוס לוטאום, המייצר פרוגסטרון. בהיעדר הפריה, רקמה זו מתנוונת ורמות הפרוגסטרון והאסטרדיול בדם מצטמצמות. השינויים ברחם משקפים את השינויים ההורמונליים. בשלב הפוליקולרי, כאשר רמות האסטרוגן בדם גבוהות, האנדומטריום מתפתח וכלי הדם בתוכו מתרבים. לאחר ביוץ, השלב הסקרטורי מאופיין על ידי הפרשת הפרוגסטרון והכנת הרחם לקבלת הביצית המופרית.
במחצית הראשונה של המאה הקודמת נצפתה נטייה לירידת גיל ההתבגרות המינית. מצב זה נשאר עד היום הזה. בבריטניה הגיל החציוני להופעת הווסת הראשונה הוא 12 שנים נקודה 9, אך אחת מכל 8 בנות חווה את הווסת הראשונה עוד בבית הספר היסודי. יש דיווחים הטוענים כי הופעה מוקדמת של הווסת מלווה בנטייה מוגברת לדיכאון, למחזור לא סדיר ולסרטן השד מאוחר יותר בחיים. בכמה קבוצות אתניות ובקרב ילדות שמנות קיימת נטייה לווסת מוקדמת יותר. לאחר תחילת המחזור יעברו עוד שנתיים שלוש עד שהתהליך יהיה סדיר לגמרי. הסיבה לכך היא שבתחילה הביוץ אינו סדיר, ובהיעדרו אין הפרשה של פרוגסטרון. רירית האנדומטריום מתפרקת לאט והדימום אינו סדיר. בתחילה המחזור חוזר בכל 20 יום עד 45 ימים, בהשוואה למחזור במבוגרות אשר נע בין 24 ימים ל-38. כך שאם המחזור נופל בתחומים אלה, אין צורך בטיפול. עכשיו נדון בכמה מצבים פתולוגיים. וסת ראשונה מוקדמת. איך חייבים להתייחס למצב שבו הווסת הראשונה מתחילה מוקדם, ללא סימני מין משניים, וממשיכה לחזור כמה פעמים? למקרים אלה יש לערוך בדיקות, כולל בדיקה קלינית של הגוף, ובמיוחד של איבר המין, רמת הגונדוטרופין ריליסינג הורמון, ובדיקה סונוגרפית גניקולוגית. בבדיקה הקלינית יש לשלול נוכחות של גוף זר, טראומה מהתעללות מינית וגידולים מקומיים. אם כל התוצאות תקינות, מדובר במצב מוכר, אך בעל אתיולוגיה לא ידועה. מצב זה יכול להסתיים מעצמו, או שהוא יכול להמשיך עד להתבגרות המינית ולמחזור סדיר ורגיל. בדרך כלל תופעה זו אינה משפיעה על הפוריות.
על וסת. על וסת יכולה להיות תופעה קבועה או זמנית. על וסת ראשונית מוגדרת כמצב שבו המחזור החודשי לא הופיע בגיל 16 על אף גדילה תקינה והופעת סימני מין משניים. על פי האומדן, כ-40% ממקרי אלווסת ראשונית הם על רקע אנדוקריני והיתר על רקע התפתחותי. אלווסת משנית מוגדרת כהפסקה במחזור החודשי שנמשכת יותר מחצי שנה. בכל מקרה, חייבים לקחת בחשבון את האפשרות של נגע באזור ההיפותלמוס או יותרת המוח, הפיטואיטרי גלנד. אלווסת ראשונית. על וסת ראשונית יכולה להיות תוצאה של מחלה קרונית סיסטמית וירידה במשקל, לדוגמת מחלת צליאק והפרעות אכילה כגון אנורקסיה נרבוזה. במקרים אלה על וסת יכולה להופיע עוד בטרם מורגשת ירידה של ממש במשקל. בדיקות מעבדה במקרים אלה מגלות רמות נמוכות של LH ו-FSH ואסטרדיול. לאחר שיפור במצב התזונה יעברו עוד שנתיים בדרך כלל לשובו של המחזור החודשי. התעמלות מוגזמת גם היא יכולה להסתיים באלווסת. גורמים הקשורים להיפותלמוס וליותרת המוח כוללים גידולים, הקרנה, ירידה בהפרשת פרולקטין ותת פעילות של יותרת המוח וגורמים אנדוקריניים כולל מחלת בלוטת התריס ותסמונת קאשינג. אלווסת היא גם ביטוי של הפוליציסטיק אוברי סינדרום. אלווסת יכולה להיות משנית לפגם באברי הפוריות, כולל היעדר התפתחות של הצינורות של מולר או של השחלות, לדוגמה תסמונת טרנר, אי ספיקת השחלות או בתולים חסומים. ולבסוף יש להזכיר הפרעות בהתמיינות מינית כמו אנדרוג'ן אינסנסיטיביטי סינדרום ו-5 אלפא רדוקטז דפישנסי.
אלווסת משנית. זו נגרמת על ידי אותם גורמים סיסטמיים, אנדוקריניים, ונגעים באזור ההיפותלמוס ויותרת המוח, כמו באלווסת ראשונית. לא נשכח גורמים פיזיולוגיים לאלווסת משנית, הריון, הנקה והבלוט. הבירור. הצעד הראשון בבירור של מקרים של אלווסת הוא לבדוק את תקינות אברי המין החיצוניים והפנימיים בבדיקה קלינית ובדיקה סונוגרפית של הבטן והאגן. השלב הבא הוא לשלול מחלות סיסטמיות, אנדוקריניות והפרעות קרומזומליות. בדיקות נוספות הן רמות הגונדוטרופינים, LH ו-FSH. כאשר אלה מעל הרמה הנורמלית בדם, הן מצביעות על אי-ספיקת השחלות, ואם הן נמוכות מהנורמה, הן מצביעות על אי-ספיקת ההיפותלמוס. חייבים לבדוק את רמת הפרולקטין בדם, כדי לברר את האפשרות של פרולקטינומה, ולבדוק את תפקוד בלוטת התריס. היפר-אנדרגוניזם הוא ביטוי לפוליציסטיק אוברי סינדרום וללייט אונסט קונג'ניטל אדרינל היפרפלזיה. לכן בחולות המתלוננות על סעירות, הרסוטיזם יחד עם אלווסת או אוליגומנוריאה, במיוחד כאשר אלה מלווים במשקל יתר, חיוני להזמין בדיקה של רמת האנדרוגנים 17 הידרוקסי פרוגסטרון, טסטוסטרון ודהידרו אפי אנדוסטרון. דימום יתר בווסת, מנורגיה. לפי ההגדרה, עיבוד דם בווסת נחשב מוגזם אם האישה מאבדת מעל 80 מיליליטר של דם. מעשית זה אומר אם היא חייבת להחליף תחבושת בכל שעה או לעתים עוד יותר קרובות. הדימום הוא גם מעל המקובל אם הוא נמשך 8 ימים או יותר. בקונטקסט זה יש לזכור שדימום יתר לעתים קרובות הוא הסימן הראשון של הפרעה בקרישת הדם.
על פי אומדנים שונים, הפרעה בקרישת הדם היא הגורם לדימום יתר בווסת בקרב 10% עד 48% מן המתלוננות. הסיבות השכיחות ביותר להפרעות קרישה הן ירידה במספר תסיות הדם, גם בתפקוד תסיות הדם ומחלת פון וילברנד. אפשר לצמצם את עיבוד הדם ב-30% באמצעות טיפול ב-NSAIDs או ב-50% על ידי מתן תרופות אנטיפיברינוליטיות. כשליש מן החולות המטופלות בתרופות אנטיפיברינוליטיות מתלוננות על תופעות לוואי בעיקר במערכת העיכול, דוגמת בחילה, הקאות ושלשולים. אפשר לצמצם את עיבוד הדם גם באמצעות הגלולה נגד הריון או על ידי נגזר של פרוגסטרון המכונה נורתיסטרון. דיסמנוריאה או כאב וסת. כאב וסת הוא הבעיה הגינקולוגית הנפוצה ביותר וסיבת היעדרות מבית הספר או ממקום העבודה השכיחה ביותר בקרב מתבגרות. כאב וסת ראשוני נצפה בכ-80% מן המתבגרות לקראת סוף תקופת ההתבגרות. בבדיקה סונוגרפית לא מוצאים פתולוגיה כלשהי, אך יש עדות לתגובה דלקתית משנית להפרשה של פרוסטגלנדינים ולאוקוטריאנים. בנוסף לכאבים המקומיים, מתלוננות החולות על בחילות, הקאות, נפיחות הבטן וכאבי ראש. התלונות נמשכות 24 עד 48 שעות. בכ10% מן החולות הלוקות בכאבי וסת, נובע המצב משינויים פתולוגיים, כאבי וסת משניים. השינוי הנפוץ ביותר הוא אנדומטריוזיס, אופייני למצב זה שהכאבים אינם מגיבים לטיפול תרופתי. סיבה אחרת לכאבי וסת היא חסימה אנטומית או חלקית באברי המין החיצוניים, ואופייני לחסימות הוא שהכאבים מתחילים כבר בווסת הראשונה. הטיפול התרופתי המקובל הוא מתן NSAIDs, ה-Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. מאחר שהתרופות האלה מדכאות הפרשה של פרוסטגלנדינים, הן מחלישות את התכווצות הרחם ועל ידי כך מקילות את הכאבים. הטיפול יעיל יותר כאשר נוטלים את התרופה יום לפני הופעת הווסת. תרופות אלה עלולות לגרום לישנוניות או לכאבי בטן, ולכן מומלץ ליטול אותן בעת הארוחה, צעד אשר מצמצם את תופעות הלוואי.
כאשר טיפול זה אינו מועיל, אפשרות נוספת היא ליטול גלולות מונות היריון מהסוג COCP, Combined Oral Contraceptive Preparations. טיפול זה מפחית את הכאבים כי הוא מדכא התרבות האנדומטריום, מונע ביוץ והפרשת הפרוגסטרון לאחר הביוץ. אפשר להמשיך טיפול זה לזמן ארוך ולאפשר לווסת להתרחש 4 פעמים בשנה. שיטה זו הוכיחה את עצמה כאמצעי לצמצום כאבי וסת. במקרים שבהם טיפול זה אינו מקובל מסיבות דתיות או תרבותיות, חייבים לגשת לנושא בעדינות ולהסביר את האופי ההורמונלי של הטיפול. כאשר טיפול תרופתי אינו מצליח, חייבים לחפש סיבות אנטומיות לכאבים. יחד עם זה חייבים לשקול את האפשרות של גורם פסיכולוגי. כאבי וסת לפעמים תוקפים בחורות אשר עברו התעללות מינית או פיזית בעבר. PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. תזמונת זו היא אחת התסמונות הנפוצות ביותר של המערכת האנדוקרינית בעת ההתבגרות. כדי לקבוע הבחנה זו, הסכמי רוטרדם דורשים הימצאות של 2 מ3 האפיונים הבאים. 1. אוליגומנוריאה או אלווסת. 2. היפרנדרוגניזם, ו-3, שחלות ציסטיות. יוצא מהגדרה זו כי שחלות ציסטיות מצביעות על אפשרות ההבחנה, אך אינן הכרחיות. יש נשים בריאות לגמרי עם שחלות ציסטיות, ויש נשים הלוקות בתסמונת, אך ללא שחלות ציסטיות. PCOS הוא מצב הטרוגני, הנובע מגורמים גנטיים וסביבתיים. לרוב הנשים הלוקות בתסמונת יש עמידות לאינסולין, אפילו כאשר אינן לוקות במשקל יתר, וזה סימן ההיכר של התסמונת. עמידות לאינסולין מעכבת ביוץ, רמת הלוטאינייזינג הורמון בדם עולה, וזה מגרה את השחלות להפריש הורמונים אנדרוגניים. הרמה הנמוכה יחסית של FSH מעכבת את התפתחות הזקיקים, דבר התורם להפרעת הביוץ.
היפרנדרוגניות היא תופעה נוספת של תסמונת זו וסימני הסעירות, כלומר הרסוטיזם, פצעי בגרות, אקנה ולפעמים התקרחות, אנדרוג'ניק אלופציה. עודף השיער נמצא באזורים תחת שליטת האנדרוגנים שהם השפה העליונה, הסנטר, הצוואר והבטן. הסיבה לסעירות קשורה לעלייה ברמת האינסולין בדם אשר מונעת את היצירה של הגלובולין הקושר את הורמוני המין. כתוצאה מכך יש עלייה באנדרוגנים הלא קשורים לחלבון. אי סדירות הווסת בגיל ההתבגרות היא גורם סיכון לעקרות, לסרטן האנדומטריום ולהתפתחות התסמונת המטבולית. לכן, מתבגרת הפונה לרופא בגלל סימנים של PCOS חייבת להיבדק למרכיבים הנוספים של התסמונת המטבולית, לחץ דם גבוה, דיסליפידמיה ומשקל יתר, כי תלונות אלה יכולות להופיע במהלך המחלה. הטיפול הראשוני לתסמונת הוא הורדת משקל. צעד זה מלווה בשיפור בתלונות וברמות ההורמונים בדם. בנשים הלוקות בהיעדר ביוץ, הפעילות של אסטרוגן על האנדומטריום, ללא ההשפעה של הפרוגסטרון, עלולה לגרום להיפרפלזיה של האנדומטריום, וכעבור שנים רבות גם לסרטן האנדומטריום. לכן חשוב לגרום לווסת לפחות פעם ב3 חודשים במתבגרות הלוקות בווסת לעתים נדירות בלבד. הדרך הפשוטה ביותר להביא לדימום מחזורי היא מתן COCPs, גלולה למניעת הריון. בנגד יש הטוענים שתרופות אלה עלולות להגביר את הסיבוכים המטבוליים של התסמונת, כולל השמנה ועמידות לאינסולין. גישה נוספת לטיפול היא השימוש בתרופות נוגדות השפעה של האנדרוגנים בגוף. המחבר מסכם כי ההתבגרות היא תקופה של הבשלה גופנית ופסיכולוגית. הווסת הראשונה מסמנת אבן דרך אל הבגרות. וסת סדירה היא סימן של בריאות הגוף, אך גם לעתים קרובות, גם בבנות בריאות, הווסת אינה סדירה בשנתיים הראשונות מיום תחילתה. לכן, תקופה זו מהווה לעתים קרובות תקופה קשה למתבגרת.
מתוסף לזה חוסר ביטחון עצמי האופייני לתקופה זו, אי סביות רצון מההופעה החיצונית, וסת ראשונה, כאבי וסת, משקל יתר, פצעי בגרות, וייתכן שגם חרדה מהיריון או עקרות. כל הגורמים האלה מקשים על המתבגרת. לכן דרושה רגישות רבה ועדינות מצד המטפל, אם ברצונו לעזור לבחורה האומללה, והרופא המטפל חייב לערב מומחים נוספים, ובמיוחד כאלה המתמחים בבעיות ההתבגרות. הסקירה הופיעה בכתב העת Archives of Disease in Childhood מחודש יוני 2012.